עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שוב ושלום, ערב טוב לכם, השעה השנייה, מהדורה המרכזית כאן בכל חי. אנחנו עדיין באווירת הקורונה, ולא רק עדיין, אלא ממש בעיצומה של המגפה הזו, והנחיות עדיין בתוקף ובעיצומן. בעוד בשעה הקודמת דמנו ביחד עם משפחת טורצ'ין, עם 14 היתומים שנותרו המומים וכואבים אחר מיטת אביהם, שרק בגיל 48. נפטר במהלך הלילה מנגיף הקורונה, כאשר אין לו מחלות רקע, בריא לחלוטין. הנגיף הזה פשוט לקח את חייו. עם גזירת שמיים כזו גדולה, אנחנו צריכים באמת להפנים ולהמשיך ולהכיל ולזעוק את המסר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ולמה? כי המספרים, למשל בעיר בית שמש, מספרי החולים דווקא גדלים, למרות התחושה כאילו משהו כאן מאחורינו, למרות התחושה שאנחנו מתגברים על זה, זה בכל רגע יכול לחזור ולפרוץ. ולכן כמה חשוב להמשיך ולהקפיד, כי מדובר בחיים, בחיים עצמם. להקפיד על ההנחיות, גם בענייני התפילה, גם בכל מה שקשור לכינוסים, ליציאה מהבית, לשמור כמו שצריך על הנחיות, על מרחק חברתי. זאת הדרך היחידה שלנו לשמור על עצמנו ולקיים את הציווי ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ואיתנו ראש ארגון רפואה שלמה, יוסי מרגליות. שלום לך, ערב טוב.
ערב מבורך.
אתם ביחד עם הדוקטור רובין, היום מסיימים עוד יום שואה, אבל הפעם אתם עם פרויקט מיוחד לניצולי שואה, אז מיד תספר לנו, אחר כך נחזור לענייני הקורונה, שגם זה קשור לגמרי השנה לאותם ניצולים. אז מהו הפרויקט שלכם, ביקור בית לניצולי שואה?
דוקטור רובין הוא אורתופד מומחה לאמריקאים, אורתופד הראשי של מכבי, הוא מתנדב כבר כמה שנים אצלנו בארגון רפואה שלמה, ובעצם הוא מציע להגיע לניצולי שואה חינם הביתה לביקור, לבדוק אותם בגלל המצב, ואין דבר יותר מבורך ביום השואה כדי פשוט לעזור להם וללכת לקראתם. יש לו גם גבס וזריקות שהוא עושה והכל באופן שהוא חינמי מכל הלב.
כן, האמת שרצינו לשוחח גם איתו, אבל אנחנו ככה מתקשים לאתר אותו, ולכן אני אשאל אותך,
יש לו אלפי פניות.
אני מתאר לעצמי, מלבד הביקור הזה ובאמת הרצון ככה לעזור לאותם ניצולי שואה באופן הספציפי הזה, אתם נחשפים בטח לשאר המצוקות שלהם, ומה תמונת המצב שאתה רואה בקרב ניצולי שואה שעדיין איתנו ומתמודדים עם שלל בעיות בכלל, עם עוני, עם מחסור בהרבה דברים?
תמונה עגומה, לצערי. בעצם, כמו שאמרת, הקורונה עדיין בעיצומה, והיה לנו סיפור בבני ברק. בערב החג, על אישה בת 80 שהגיעה דרך פיקוד העורף, שהביאו לה בדיוק אוכל, ואז התברר, ראו איזשהו משהו בפה, צילמו לי את זה, התברר שהיה לה שם גידול שסיכן את חייה, הגיעה עם לחץ דם נמוך מאוד. אני הגעתי באופן אישי לשכנע אותה לנסוע לבית חולים, וזה פשוט הציל את חייה, מתברר במבט לאחור.
כן, אני רוצה מכאן, אתה יודע, אותם אנשים לא רק שהם צריכים להיות מבודדים, אלא השנה יותר מתמיד בגלל הקורונה, באמת סכנה גם להיות במחיצתם של הקשישים כדי לשמור עליהם. בשבילם קורונה זאת סכנת חיים מיידית, וזה מוסיף על כל מה שאתה מתאר. ואני רוצה ככה לשמוע ממך גם על ההתמודדות עם הנגיף במקביל לשאר ההתמודדויות, ואחר כך על שאר הדברים שקשורים לזה. הטיפול בשוהים במלוניות, במבודדים, בסוגיית הבדיקות והתשובות שאנשים מקבלים. אתה מתעסק עם זה יום יום, שעה שעה. מה לקחים, מה תלמד מתמונת המצב?
הדבר ראשון, אנחנו באמת קמנו ממש במוקד שלנו, הוא מתוגבל. רוב הפניות הן של חולי קורונה, שאלות מה מותר, מה אסור, פניות מבתי חולים, מקרים מורכבים מאוד, איך אומרים, הוא לא מבדיל בין גזע, דת ומין, ובאמת הציבור החרדי היום הוא ממש קלט את זה, ממושמע מאוד. אמר לי מנהל מחלקה בבית חולים שאנחנו יותר מקפידים מהמגזר הכללי. ובאמת בהתחלה בגלל פורים היה הרבה סעודות ולקח זמן לציבור לקלוט כי אין לנו את הטלוויזיות וכל התקשורת המקוונת, ועדיין חשוב שאנשים יקפידו יותר ויותר, ובשביל זה אנחנו, זה השליחות שלנו לעזור להם כמה שיותר, ושלא יהיה גם אפליה. אפליה בהתחלה שהיה את הסגר, אז זה הביא למצב שפשוט אנשים פחדו להגיע לבתי חולים, וגם בבתי חולים קיבלו אותנו בצורה לא הוגנת, טיפולים שמגיעים לנו בעצם כמו כולם. ועכשיו לאט לאט יותר מסתדר, אבל עדיין יש פניות על אפליה בבתי חולים, וחשוב שאנשים ידברו, יפנו. אני בזכות הקשרים שלי אני עומד בקשר עם כל המנהלי בתי חולים ומטפל.
אגב, איך פונים אליכם?
03-80-70-666.
ארגון רפואה שלמה. אז אם אתם נתקלים באמת בקשיים גם בבתי החולים או בכלל רוצים להתייעץ בעקבות המצב על כל ההשלכות, אז ישר כוח גדול לך הרב יוסי מרגליות, על כל הטיפול ועל כל הסיוע והעזרה בימים אלה, ושיהיה בהצלחה ורפואה שלמה לכל מי שצריך.
אמן. חשוב באמת שאנשים ילכו לבתי חולים, למוקד, למיון. יש עוד מחלות חוץ מהקורונה, ולא להסס, ללכת,
לא להישאר בבית ולגרום למצב לדרדר יותר.
עכשיו, הרבה פניות שמגיעים אליי מהבתי חולים, מהמשפחות, בגלל שלא יכולים להגיע לבית חולים, אז אנשים, אין מספיק אמון שהחולה מקבל.
אכן.
וגם המשפחה לא תמיד, לא כולם מבינים מונחים רפואיים.
אז לכן בכל מקרה כדאי להרים טלפון, להתייעץ, גם על מונחים רפואיים, וגם מה לעשות, ולפנות אל הגורמים המקצועיים. יוסי מרגלית.
מגיע את כל המידע למשפחה, צריך שיש מסוים שיעמוד מול הצוות בבתי חולים, ושיקבלו את כל המידע, ובשביל זה אנחנו פה, בשביל לעזור.
בהצלחה רבה, יוסי מרגליות, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו עם אורי מילר, שלום ערב טוב אורי.
שלום וערב טוב אבי.
אתם שוהים בניר עציון, מלונית למי שנדבקו מהנגיף, רבים רבים שנמצאים שם, בעוד בתי מלון. כמה זמן אתם כבר שם, אורי?
אני נמצא פה כבר מהשבועיים וחצי, בעצם יום שישי שלפני שבת הגדול, ערב שבת הגדול.
אז כמעט אתה סוגר שלושה שבועות במקום. מי זה אתה? אתה לבד? אתה עם משפחה? מי נמצא אחד איתך?
אז ככה. אני נמצא פה עם אשתי, אנחנו זוג צעיר מבני ברק. שומעים פה שתינו בעקבות שכן, שתינו היינו חולים.
הבנתי. עכשיו, אתה כבר שבועיים וחצי שם, ומן הסתם נדבקת כמה ימים עוד לפני שהגעת לניר עציון. זה אומר שאתה אולי כמעט ארבעה שבועות אחרי שנדבקת מהנגיף, למה אתה עדיין שם?
זהו, באמת בשביל זה, ככה יש לי הרבה מה להגיד. אני עברתי פה המון בדיקות בשביל לוודא שבאמת הנגיף הלך, ומה שקרה זה שפשוט אני, כל הבדיקות שלי הלוך חזור, היה לי שלילי, חיובי, אחר כך עוד חיובי, ואז שלילי, חיובי, שלילי, חיובי, וחוזר חלילה כל הזמן.
מה אתה אומר? כלומר, רגע, בדיקה, אני לא מצליח להבין, זה לא משהו מדעי? כלומר, מה זה שלילי, חיובי, שלילי, חיובי? מה זה? לא איזשהו
זה מה שנורא נורא מוזר פה, כי מצד אחד אומרים לך, תעשה שלילי, תעשה בדיקה, ואם יוצא שלילי, אז למחרת תעשה עוד פעם, וזה יעבור. אבל יוצא חיובי, אז אני חיכיתי 48 שעות כדי לראות, אולי זה כבר באמת יעזור, כי הפער...
ואז עוד פעם אתה מקבל שלילי, ומחכה לפעם השנייה ויוצא עוד פעם חיובי.
זה לא רק מחכה, זה כבר מכין את עצמי שאני כבר בריא, כי אני כבר, כמו שאתה אומר, ארבעה שבועות כבר עם הנגיף, אני כבר מרגיש בריא קשור. ושוב פעם זה קורה חיובי, וכל פעם אני בטוח, טוב, עכשיו אני כבר בטוח, יוצא שלילי פעם שנייה נוספת, ועובר יומיים, אני אומר, טוב, אולי גם
עכשיו... כשאתה פונה למשרד הבריאות, או לקופת חולים, ומספר להם את העובדה הזו, מה אתה שומע?
זהו, אז לקופת החולים אני חייב לציין את העובדה שכל הקופת החולים באמת דואגים פה לבדיקות, ממש כל יום, כל יום, נמצאים פה כל קופת החולים, כל אחד בודקת את המבוטחים שלה, אבל כשאני פונה למשרד הבריאות בשביל לשמוע תשובות יותר נכון, פניתי לקופת החולים, וקופת החולים אמרה לי, אנחנו לא יודעים, אין לנו איך לעזור, אנחנו יודעים רק על הבדיקות, לדאוג לבדיקות. ופניתי כן למשרד הבריאות, לגורם במשרד הבריאות, וגם כמו שכולם אומרים, פשוט לא ידע לענות לי על שום דבר, הוא אומר לי, אנחנו רב הנסתר על הנגלה, רב על הנגלה לנסתר,
מה זה לא יודע לענות? מה הוא כן אומר? אז מה הוא מציע לך לעשות?
מה הוא מציע לעשות? הוא מציע לי לעשות, אתה יודע, תרופות סבתא, מה שנקרא. תשתה, הוא אומר לי, לשתות דברים וכל מיני, זה, אין לו באמת תשובות. הוא אומר, אנחנו לא יודעים להגיד, הנגיף מצד אחד הלך ממך, הם אמרו לי, מישהו טען לי איזשהו טוענה מוזרה, מישהו ממשרד הבריאות טען לי טוענה מוזרה, שיש ימים שהנגיף יותר נמצא בגוף, יש ימים שהנגיף נמצא פחות בגוף, ולכן יכול להיות יום אחד שאני שלילי, יום אחד שאני חיובי, יום אחד שזה מכונן יותר חזק.
מאיפה אנשים מביאים את זה? מה, מאיפה?
זה ממשרד הבריאות, זה משהו שאני קיבלתי ממשרד הבריאות.
משרד הבריאות?
בטלפון דיברתי. ככה אני קיבלתי היום, וזה משהו שהוא בלתי ניתן להסברה. אני אומר לך, אנחנו מרגישים פה כולנו, כן? יש פה בדיקות, חד משמעית, אבל זה שיש פה בדיקות, זה לא אומר שאנחנו משתחררים. אני אומר לך, אני לא היחיד, יש פה אנשים שנמצאים פה כבר בדיוק כמוני, וגם יותר ממני יש פה. פשוט אין להם עם מי לדבר, אין גוף שלוקח על עצמו את האחריות לענות תשובות. אנשים לא יודעים מה לעשות עם עצמם, אנשים לא יודעים מה לעשות. אני אומר לך, אני עצמי, כן, אשתי, ברוך השם, קיבלה שלילי, יש לה שתי שליליים. אולי בכלל עדיף שהיא תלך מפה, אולי עדיף שאני אלך מפה, כי אולי אני נדבק שוב ושוב ושוב. משרד הבריאות כל מה אומרים, לא נדבקים שוב, אבל מי אמר, אולי אני כן נדבק שוב, אולי זה הסיבה, למה אתם לא לוקחים אחריות ואומרים, בוא, תלך הביתה, תלך לבידוד לבד, לא טוב לך להיות במלון. הם לא אומרים את זה, ואני שואל את זה, זה לא שאני לא פונה אליהם, אני פונה, והם לא יודעים לענות לי תשובות על זה.
תגיד, חוץ מסוגיית הבדיקות והתיאור המוזר, אני לא יודע איך לקרוא לזה, המעניין שעובר עליכם שם עם חיובי ושלילי ושלילי וחיובי, איך בכלל הייתה כל השהייה, התייחסות, חג הפסח עברתם שם, מה אתה יכול לספר לנו על הפתרון הזה של המלונית? איך החוויה שלכם הייתה, או עדיין?
איזה כיף שאתה ככה מתעניין בדבר הזה. אני אגיד לך את האמת, אנחנו הגענו לפה בהתחלה, אלא לא נודע. מה שנקרא, אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יודע איך יהיה ליל הסדר, אתה לא יודע אם היא תישב, איך תישב, תישב בחדר לבד, אמרו לנו שלא יוצאים מהחדרים בכלל. היינו נורא בלחץ וגם עזבנו, בעצם יכלנו להישאר בבית לבד, אבל אמרנו, בוא נלך למלון, אולי נראה שם אנשים. כן, אז הגענו פה למלון, וכל מה ששמענו לפני כן לא היה נכון, הגענו לפה, אפשר להסתובב פה בחדרים, אפשר להסתובב בשטח הענק שפתוח לרשותנו. יש הרבה איפה להסתובב. יש לנו, ברוך השם, בכל החג, בכל המהלך של השהייה, יש לנו כל מיני, יש מלא ארגונים שכל אחד לקח על עצמו לדאוג לדברים. עם זה שהיה פה שמחת חג בזה, עם תזמורת וזמרים. ועכשיו אני אומר לך, אני נמצא בחדר כרגע שקט בכל המלון. למה? יש פה בחוץ תוכנית של מלחמת מוחות של חזקי רייס. כל הילדים יושבים ושמה עם השלטים.
כלומר, בקטע הזה אתה נותן ציון 100%, אני מבין, לטיפול, להתייחסות, לתכנים, והטיפול בכל המשפחות שהגיעו לשם. כלומר, אם יש אחרים שמאזינים לך עכשיו, והם נדבקו בנגיף, הם מקבלים טלפון עם עצה והמלצה להתפנות למלונית, אתה מוריד להם את כל החששות.
אני חד משמעית מוריד את החששות, ואני אסיף לך יותר. אני, אתה יודע, אנחנו בחורים, אנחנו למדנו בישיבות, ראינו דברים, ראינו אוכל, כל מיני התמודדנו, אבל אני נמצא פה עם אשתי שאני אומר לך, היא מרוצה מהאוכל פה ברמה מאוד גבוהה, אוכל מאוד טוב, אוכל טעים, טרי, חם, ישר מהמלון. העניין של הניקיונות פה, מחליפים לך פעמיים בשבוע, לא מחליפים לך, מביאים לך שקית לחדר ואתה מחליף, אבל הכל נקי ואסתטי ושומרים, אני אומר לך, ממש כמו מלון לכל דבר. והקופות דואגות פה, אם זה מתנות שנתנו לנו לחג, כל חברה, כל קופה נתנה ערכות של מתנות, כל הזמן שעושים לנו אווירה טובה, שלחו לפה כמויות של משחקים, כל מיני ארגונים, ועושים לנו פה קניות מבחוץ, אנחנו לא יכולים לצאת, לפעמים אתה רוצה משהו טעים שאתה התרגלת אליו בבית ואתה רוצה, אז יש פה מלא אנשים טובים, פיקוד העורף בעצמו, שולח חיילים שלו לקנות לנו, אפילו אני אומר לך, אפילו סיגריות, כן? כל הזמן השהייה פה ממש 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 אווירה טובה וכיף,
אווירה של משפחה. יפה, מדהים, באמת צריך לומר בנקודה הזו, יישר כוח לכל העוסקים במלאכה, והדבר הזה באמת ככה הוכיח את עצמו. נקווה שתקבל תשובות שליליות ברצף, אתה וראייתך, ותחזרו הביתה בשלום.
עוד תשובות שליליות, עוד תשובות ממשרד הבריאות, זה גם טוב.
תודה, בהצלחה.
תודה רבה, אבי, תודה.
ערב טוב. עכשיו אנחנו עם מלונית נוספת, איתנו על הקו שושנה בלוך, שלום לך.
שלום וברכה.
באיזו מלונית אתם שוהים?
דן פנורמה.
דן פנורמה.
תל אביב, כן.
אז אתם בתל אביב, לא שם ככה רחוקים בניר עציון, אבל עדיין אני שומע שגם אצלכם יש טענות דומות בסוגיית הבדיקות.
יש טענות שעכשיו קיבלו גם אסמכתה. יש ככה, יש קודם כל את העניין של, זה תלוי גם כן, כמובן יש כל מיני קופות, וכל קופה נוהגת אחרת, אני מדברת ביחס לקופה שלי לפני כן, אני רוצה לומר שהאנשי המלון והצוות כאן הם מדהימים, זאת אומרת זה לא קשור למלון, זה קשור לקופת החולים נטו. קופת החולים שאני משתייכת אליה, היא קופת חולים כללית. וקודם כל, הבדיקות, לפעמים יכולים לחכות המון זמן לבדיקה, אנשים מתחננים לבדיקה, הם טוענים שאנשים לא רוצים לצאת, אנשים רוצים לצאת, הם רוצים רק שהבדיקה תהיה אמינה. עשו לי כבר פעמיים בדיקה, והבדיקה הייתה דקה בקצה, כאילו במקום, בעצם צריכים את המיתוש, להכניס עד בלוע, עד עמוק, עד ממש למקום של השקדים, וגם באף להכניס את זה עד למקום שזה יגיע לסינוסים. בפועל עשו לי את זה מאוד מאוד עדין ומאוד
שטחי.
שטחי. וכשאני התלוננתי זה גם לזה שביצע את הבדיקה, הוא אמר, אז הוא בתחילה, הוא כעס עליי, הראשון שעשה לי את זה, והוא אמר לי, אל תתני לי הנחיות, אני עושה מה שאני מבין, ותצאי מפה. והתקשרתי לרופאה בקופת חולים, וסיפרתי לה, אמרתי לה שהבדיקה לא אמינה, ומה אני עושה? אז היא אמרה לי, את לא תקבילי עם בדיקה אמינה. והתרקה לי את הטלפון. אמרת שאני רוצה עוד בדיקה, את לא תקבילי. לא הייתה לי ברירה, נאלצתי להתקשר למישהו שהוא מתעסק במיטה בקופת חולים, חמל בקופת חולים, מישהו חרדי שמתעסק עם זה, והוא פנה גם כן לאחיות, וכך שעשו שוב בדיקה היום. גם היום, גם הבדיקה, עוד קודם עשו בדיקה, שבדיקה אחת דרך אגב בכלל, הם זרקו בטעות את כל הבדיקות לפח, כך אמרו. בדיקה אחרת שעשו היום, שוב עשו לי אותו דבר.
מה פרוש, אומרים לך בצורה ברורה, זרקנו את הבדיקות לפח? לא הבנת.
לא אמרו לנו בצורה ברורה, אבל היו קבוצה ענקית שעשו בדיקה, ולא קיבלנו תשובה. וכשהתחילו לברר, אז אמרו שבטעות זרקו את זה לפח.
לא יומן, פשוט, טוב.
עכשיו עשו היום בדיקה, והבדיקה עשו אותה גם כן בצורה מאוד שטחית. וכשהערתי לזה שעשה לי את זה, אז הוא אומר לי, אני יודע איך עושים, אני לא בדיקה ראשונה, אני יודע איך עושים. עכשיו הייתה לנו הרצאה. הייתה לנו כעת הרצאה של רופאה באמת מדהימה, שהיא מטעם מכבי, אמנם היא הייתה חולה כאן במלון, והיא בריאה, והיא באה לכאן מטעם מכבי, והיא מקבלת בהתנדבות גם מטופלים מקופות חולים אחרות. והיא כעת מסרה הרצאה על כל נושא הקורונה, ואנשים יכלו לשאול שאלות, והצגנו את השאלות מראש. ושאחת השאלות שנשאלה, זה הייתה בקשר לבדיקות, שהבדיקות ברגע שהן שטחיות, אם הן אמינות, והיא אמרה במפורש, לא. הבדיקות שהן שטחיות, תלוי מתי, אם זה בתחילת המחלה, אז כן. אבל אם זה בשלבים יותר מאוחרים, הבדיקות האלה לא אמינות, כי יש כאן המון מקרים של אנשים שהם יצאו פעם, פעמיים, שלוש, יצאו שליליים, ואחר כך הם יצאו חיובי.
כן, אני שומע את הדברים, אותם תיאורים שאנחנו מקבלים.
יש כאלה שהייתה להם שלילי, הלכו הביתה, והרגישו לא טוב, ואז מה דעתך להם את הבדיקה, והבדיקה יצאה חיובי. ששאלתי, אני אישית את הרופא עכשיו, באתם בהרצאה הזו, מה הסיבה שבמדע זה יוצא חיובי, וכאן זה יוצא שלילי, אותה בדיקה, אותו אדם בפרט של כמה שעות יכול להיות, אז היא אמרה שפשוט הם עושים את זה באמת, אלה של מדע מיומנים בבדיקות האלה, וכאן שוכרים אנשים שהם לא יש לה, שיש שאלה.
כלומר שהכל לא... תלוי במי לוקח את הדגימה ועושה את הבדיקה, ואולי זה גם ייתן תשובה לאורי מילר, שדיבר איתנו קודם, מניר עציון. כן, שלפעמים הבדיקה חיובית, לפעמים שלילית, כי זה באמת לא תלוי בנגיף עצמו, במציאות שלו בדם, זה תלוי באיך עושים את הבדיקה. את נותנת כאן באמת מבט מעניין לסיפור הזה. וצריך לעשות סדר בסיפור הזה, כן, אוקיי.
מה שאני ביקשתי, אמרתי להם, אני רוצה לצאת מפה, אני כבר מתה לצאת מפה. אני כבר 6 שבועות חולה. זה כבר די, הייתי בבתי חולים, הייתי בבעיני הישועה, והייתי פה, ומפה שלחו אותי לאיכילוב, ובאיכילוב הייתי מחלקה של חולים קשים, ואחר כך מחלקה של חולים קלים, והגעתי שוב לפה. די, אני כבר רביתי, אני כבר לא יכולה, אני רוצה הביתה, אבל אני רוצה לבוא הביתה בריאה. אני רוצה להיות, לדעת שבאמת הבדיקות שלי אמינות.
טוב.
הנה, גם הבת שלי כעת תוסיף כמה דברים.
שלום.
אוקיי, כן, ממש הזמן שלנו קצר, אז ככה במשפט קצר, כי את התמונה כבר הבנו יחסית, אז בבקשה.
אני רוצה ככה לדבר בקצרה, שמי גיטי, אני פה נמצאת במלון, אני ככה רק רוצה להגיד משהו, ככה אולי זה קצת נושא שונה, אבל אני חושבת שהוא רלוונטי, לגבי היעדר של גם צוות רפואי, וגם בעצם, שוב, אני פסיכולוגית במקצוע שלי, אז אני ככה גם חובה את ההיעדר של איזשהו טבע של סיוע רגשי ונפשי בתוך המקומות. אני מדברת ספציפית על מלון דן, אבל אני מאמינה שזה משהו שהוא חוזר על עצמו.
זאת רגע, זאת טענה ידועה ששמענו כבר מספר פעמים, על זה שבמלוניות אין באמת ליווי צמוד של צוות רפואי ומענה בעניין הזה.
אני רוצה להגיד שבהקשר הזה, אצלנו ספציפית בדן, יש אצלנו איזושהי אחות, שהיא למעשה גם פרמדיקית במד"א, והיא גם אחות בהדסה עין כרם במיון, והיא פשוט בהתנדבות מוחלטת, כבר אני חושבת חודש פלוס נמצאת פה, ופשוט מוסרת את נפשה יום ולילה.
כן, אמא שלך סיפרה לנו את התיאור הזה. אז אנחנו בהחלט מודים לי לשתיכן על שיתוף החוויות ממלון דן פנורמה, ותודה רבה לשתיכן. אנחנו עכשיו עם אבי רבינה, שלום וערב טוב אבי.
ערב טוב.
כשאנחנו מדברים היום, אז אנחנו אחרי כבר תקופה שהסיפור של המשטרה, אכיפה ברירנית, ועוד כל מיני דברים נמצאים כל הזמן ברקע, כל פעם סרטון חדש, אירוע חדש, סיפור חדש, פעם זה השם, פעם ההוא השם, אבל עכשיו זה גם מגיע לבית משפט.
טוב, תראה, הסיפור של המשטרה כוסה גם כאן בכל חי פעמים רבות בימים האחרונים, אבל הזווית הזו עדיין לא דובר בה בכלל, כי רק היום אנחנו שומעים התייחסות ראשונה ומפתיעה, אולי גם חריגה של שופטת, ולא סתם שופטת, שופטת חרדית היחידה, שופטת חבי טוקר בדיון שמתנהל היום, נאלצת כנראה להתייחס להתנהלות של המשטרה בימים האחרונים בכל מה שקשור לאכיפה בנושאי קורונה בתוך המגזר החרדי. מדובר בדיון שהתנהל על איזשהו בן אדם קיצוני מהעיר בית שמש שנעצר לפני כשבועיים כבר על כך שהוא הפר צו בריאות במניין מעל 20 איש, אבל המשטרה החליטה שצריך שוב אחרי שבועיים להאריך את מעצרו כי הוא מסוכן לציבור. אבל
לא פחות.
כן, מסוכן לציבור, בן אדם שקצת כנראה אולי התפרע במקום או משהו כזה, עכשיו צריך לומר שהגדרות של מסוכן לציבור הם באמת במקרים מאוד קיצוניים, ובמהלך הדיון ובהחלטת השופטת היא מותחת ביקורת חריפה מאוד על המשטרה, ובעצם יוצאת שם באמירה שכל ההתנהלות של המשטרה בימים האחרונים היא התנהלות לא שוויונית, יש אכיפה מאוד בררנית בין מגזרים, השופטת גם מדגישה שמדובר פה במקרה חריג מאוד, אבל ודאי שהוא לא מסוכן לציבור. אני חושב שכשנשמע ביטוי שכזה משופטת בישראל, זה אולי צריך לתת לנו פרספקטיבה אחרת על כל הסיפור הזה של ההתנהלות.
בוא נצרף את אבי גרינצייג. ערב טוב אבי, מה שלומך?
ערב מבורך.
ערב טוב. אז מה יגידו במקרה הזה, ואתה מכיר הרבה מאוד תגובות של בתי משפט, שהיא שופטת חרדית, אז בטח שזה מה שהיא תרגיד ותכתוב, לא צריך באמת להתייחס.
כן, אנחנו גם מכירים כבר את השטנט של ההודעות של המשטרה, אתה יודע, אנחנו זוכרים מקרים בולטים, את האירוע בליל הגבומר עם הבחור המיוחד, את האירוע שהיה השבוע שעבר עם הרימון, את האירוע השבוע, היום השמפרסם של השוטרים שזורקים מישהו בכוח על הכביש, כל פעם מסבירים שזה משהו נקודתי, והשוטרים היו מיומים, והם הרגישו סכנת נפשות, וכל מיני סיפורים כאלה, אבל יש פה משהו סיסטמטי שמפספסים כל הזמן. כששוטר מגיע לשכונה חרדית, אני לא מכריח חלילה את כל השוטרים, אבל לפחות חלקם, הם מגיעים באיזו תחושה שפה אפשר להשתולל, פה אפשר להרביט, פה מותר לעשות מה שרוצים. וזה דבר שחייבים לבאר אותו מהשורש. כי זו התנהלות פשוט של, הנה כאן אפשר לפרוק את האלימות שלנו, מותר, מגיע להם, הם הפיצו את הקורונה.
ובואו נעלה רגע לדיון הזה עוד משהו שחייבים להתייחס אליו, כי הוא כל הזמן ברקע, זה התקשורת. כי השוטר הזה מגיע אחרי שהוא הוזן במשך שנים וחודשים ומערכות בחירות על ידי כלי התקשורת, והוא בא מורעל מול הציבור החרדי, בלי שהוא מכיר אותו ויודע על מה מדובר, והוא מחפש אוטומטית את האלימות.
כן, צריך לזכור את ליברמן ולפיד שנתנו לזה בשנה האחרונה גב פוליטי חזק מאוד לנושא הזה שהחרדים מוצאתי אדם שבאים פה לעשות, לשחות הכל ולקחת הכל. וגם בקורונה, בגל האחרון שהדביקו, אתה יודע, בכל הקשר החרדים והחרדים וכו'. וזה משפיע.
אוקיי, אז אבי ואבי, רבינה וגרינצייג, תשארו על הקו, כי מיד גם ככה נצרף גם אתכם לדיון הזה. אני רוצה להעלות לקו השידור את עורך הדין דוב פרנקל, שלום לך.
שלום וברכה.
נספר למאזינים שרובם לא יודעים, לא ראו ולא שמעו, עורך דין דוב פרנקל שאיתנו על הקו, הוא חסיד תולדות אהרון, שבליל שבת, אם אני לא טועה נכון, לפני שבועיים, זה היה ליל שבת או ליל
שבת
חג?
הגדול.
שבת הגדול.
ליל שבת הגדול.
ערב שבת, ליל שבת הגדול, צועד ברחוב, עוד מעט תתאר לנו מה בדיוק היה שם, אבל התפרסם היום סרטון שבו רואים אותך הולך לתומך ברחוב, שומם לחלוטין, אין עוד אזרחים ברחוב, חוץ מזה אחד, ככה בפינת רחוב שמיד ברח משם, ולדעתי 20 ומשהו שוטרי יסם חמושים מכף רגל ועד ראש צועדים יחד איתך כשאתה עם הגב אליהם, ופתאום בלי שום סיבה, לפחות לא רואים בסרטון. עכשיו אתה תתאר מה היה שם, אבל מה שאנחנו רואים בסרטון זה ששוטר אגרסיבי נותן לך דחיפה, מכה אדירה בגב, ואתה פשוט אף על הכביש, משתתח ככה למרחק של כמה מטרים על הכביש, סתם כזה, ואז הם ממשיכים ללכת, אפילו לא עוצרים, לא ניגשים, ממשיכים ללכת כאילו איפה איזה חתולה ככה מהמדרכה, מה היה בזווית שלך, מה קרה שם, מה דיברתם, איך זה התפוצץ, מה קרה?
אני חושב שהסרטון מדבר בפני עצמו. חזרתי מבית של ההורים שלי כדי לשעוד אותם. ההורים שלי גם בקבוצת סיכון, וגם אבא שלי חולה סרטן, נכה 100%, שצריך סיעוד לאופן צמוד. בדרך כלל מי שעולה לשעוד אותם זה מהילדים והנכדים ברוך השם, אבל היום בגלל ההנחיות אז נתנו הוראה שאף אחד לא יעלה, אלא אנחנו עושים תורניות בינינו. בדיוק זה היה תור שלי, עליתי לשם, בדרך חזרה עברתי ברחוב מהשערים, ראיתי קבוצת שוטרים, לא חשתי באיזושהי סכנה או בעיה לעבור דרכם, עברתי דרכם, וכפי שרואים, הקבוצה הראשונה של השוטרים לא מדברים איתי, לא מפריעים לי ללכת. אחרי דקה אני מרגיש דחיפה ושוטר שצריך לרוץ הביתה, אמרתי לו בסדר, עוד לפני שהספקתי לרוץ, ללכת, הגיע שוטר אחר, נתן לי את הדחיפה, והעיף אותי על הרצפה.
כן, מה זה דחיפה? זה העפה, זה פשוט משפיל, זה רגע כזה שאתה נזרק על הכביש, ועוברים 20 שוטרים
פה,
על...
יש פה אירוע טראומטי ומזעזע. הטראומה זה ההדחה לרצפה, או איך שלא תקרא לזה, אבל מה שעוד יותר מזעזע, שכל אותם 20 שוטרים, אף אחד לא חושב לרגע לעצור ולראות מה קרה, לראות אם צריך עזרה, מישהו נפל, מישהו הופל, כלום, המשכים כאילו אוויר.
כן, אז המאזינים, אנחנו לא יכולים להראות למאזינים את הסרטון הזה, אבל זו דחיפה שיכולים בקלות לשבור יד, רגל, את הראש, אני לא יודע, זה לא דחיפה, זה פשוט...
אבי, אם מותר לי להוסיף מילה, אתה יודע, זה נושא לסרטון היום, בדיוק ביום השואה, זה קצת, אתה יודע, מזכיר לנו...
לא, 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 אבי, אבי, אל
תיקח. לא צריך לקשר.
אל תיקח, לא, 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 לא.
זה המחווה, זה מה שזה מזכיר.
זה מזכיר אטימות, זה מזכיר בריונות, זה מזכיר אלימות, אבל בוא, עזוב את השואה ואת הנאצים עם מחשמם, בוא. נכון שזה יום השואה והכל, אבל לא יודע, נראה ככה, זו דעתי.
התזמון יצא...
אני לא יודע אם כדאי לעסוק בהשוואות, אבל דבר אחד ברור, שאם היד קלה על ההדק של המשטרה במשך ימות חול, הרי שבשבת היא קלה על ההדק הרבה יותר, אבל דבר אחד למדנו, תושבי מאה שערים הפסיקו לשתוק, והמשטרה הבינה שגם במאה שערים לא הכל אפקר, כי בכל מקום היום ישנה מצלמות אבטחה, והנה עברו כמה ימים, חשבנו שלא יקרה כלום, המשטרה תנהג בבריונות בתוך שכונת מאה שערים בשבתות, וזה יעבור בשתיקה. אבל אז מתברר שיש פה ושם מצלמות אבטחה, מצליחים לשלוף תעודים. אני חושב שכל תעוד כזה שיוצאים תושבי מהשערים וחושפים אותו לאור בתקשורת, בסוף ימנע את המקרה הבא, והמקרה שראינו היום הוא באמת מקרה שאי אפשר לעבור עליו לסדר.
יותר חשוב מהתקשורת, אבי, יותר חשוב מהתקשורת, בגלל גם שמדובר בעורך דין, אולי יותר חשוב גם מיצוי ההליכים המשפטיים עם אותם שוטרים. זה דבר חשוב מאוד בהרתעה של השוטרים הבאים.
ולא רק מכתב של השר גלעד ארדן, כמו שראינו היום.
זה לא משנה אם זה עורך דין או סתם אזרח, בן אדם שהולך ברחוב, וגם אם בן אדם שהולך ברחוב ועושה משהו, אפשר לעצור אותו, אפשר לעכב אותו, אפשר לתשאל אותו, לא לזרוק ולהמשיך הלאה.
לא, לא, בוא נאמר רגע, בוא נאמר רגע בצורה ברורה, אתה לא עברת על שום חוק שהלכת ברחוב.
ברור, אני אומר, הוא אומר שזה עורך דין.
שום דבר, כלומר לא...
זה לא עורך דין, בן אדם שהולך ברחוב, וגם אם הוא צועק משהו לשוטר, יש דרך איך לעשות, הם אלו שצריכים לשמור על החוק, ולא להפר את החוק בצורה כה גסה.
כן, צעקות לשוטרים לא אמורות לתת אישור לשוטר לנהוג באלימות. הוא יכול לצעוק בחזרה, אם זה אמירות שהן מעבירה על החוק, אפשר לעזוק, לעצור את האדם, אבל כאילו, השוטר לא אמור לתת את העונש בשטח, במדרכה, על הכביש, אמרת לי משהו לא מתאים, תחטוף. זה הזוי.
בוא נאמר ככה, לא ראיתי בהפגנת האתיופים ששם שרפו ניידות, שרפו רכבים והשביתו מדינה שלמה למשך מספר ימים, ששוטר העז לדחוף איזשהו מפגין אתיופי על הרצפה.
אתה לא צריך להגיע לאתיופים. אתה לא צריך להגיע לאתיופים. אבי אמר קודם שזרקו אותו כאילו הוא חתול. גם חתולים לא צריכים לזרוק ככה.
טוב, אגב, מתפרסם היום סרטון נוסף מזעזע לא פחות, גם כן ממצלמת אבטחה, וזה גם כן קורה במאה שערים, ואנחנו רואים קבוצה של בחורים, אולי איזה אברך אחד ביניהם, ארבעה אנשים, שעומדים בכניסה לבית הכנסת, לא באלימים, ולא יש מרחק של 5 מטרים בינם לבין קבוצה של שוטרים, ושימו לב מה רואים בסרטון, שוטר יסם, לוקח את הטלפון האישי שלו, פותח בטלפון כנראה איזושהי תמונה... שבחור שומר מצוות לא יכול לראות, ופשוט מקרב אותה אליו לפרצוף, כדי שהוא יתרחק, יפזר את השטח, כדי לא לראות את התמונה הזאת. זה... אין גבול כבר, כלומר, אתה מצליח... זה מוח יצירתי כזה, שמנסה להכשיל מישהו...
להתעללות.
זה המילה, התעללות. זה המילה הנכונה. עכשיו השאלה היא, מה עושים עם זה? אז אני שואל אותך, עורך דין פרנקל, חוץ מהמיצוי, אני בטוח שאתה תפנה למחש ותתבע ותעשה את מה שצריך. מה עושים עם זה? כי אנחנו יום-יום עוסקים כל פעם בסיפור אחר.
למזלי, האירוע תועד בצורה מאוד ברורה, ומה שהיה לפני, התיעוד מלפני שבועיים לא היה כזה ברור, ולכן זה לא היה כזה מזעזע לכל מיני אנשים שניסו להגיד שלא רואים את הכל ולא רואים ברור. אבל בגלל הסדר שהיה, אז לא היה לה גישה לעוד כל מצלמות שיש שם באזור, ואתמול הצלחנו לשים את ידינו על חומר נוסף, ונקווה שהמשטרה תתעשת מהשעננית. Okay.
טוב, רבינה וגרינצייק, כל אחד משפט, על מה עושים?
אני רוצה לומר מילה אחת, חוץ מהעניין המשפטי והתקשורתי, אני חושב שמוטלת החובה על תושבי מאה שערים, שכונת בית ישראל והסביבה, כל חנות, כל בית כנסת, אפילו בבית פרטי, זה עולה רק כמה מאות שקלים, פשוט להתקין מצלמות אבטחה בסמוך לבית, אני חושב שאם כל האזור שם יהיה מרושת בכאלה מצלמות, התופעות הללו רק ילכו ויפחתו.
אני חושב שהפתרון נעוץ, וכבר דיברנו על זה בעבר אצלך, להקים איזשהו מרכז הסברה חרדי, זה צריך פתרון יסודי של להגיש את הציבור החרדי, להכיר אותו לציבור הכללי, להבין, אנחנו לא אויבים שלכם, אל תשדרו את זה, אל תתייחסו אלינו ככה, רק ככה זה בסוף יחלחל.
טוב, והפתרון שלי, שאני אומר אותו כאן בכל הזדמנות, זה להיכנס לתוך בית הספר לשוטרים, עם קורס רציני, עיוני, ארוך, כבד, ומשמעותי על היכרות עם החברה החרדית ועם אנשים בעלי מוגבלויות. כל שוטר שעובר קורס כזה במסגרת תחילת דרכו, צריך ללמוד על השטח שאיתו הוא עומד להתנהל. שזה בלי קשר לסיפור התקשורתי וכל העניין. מה אתה אומר? כן. שוטר מגיע, מלמדים אותו לראות בנשק, להשתמש בעלה, בגז מדמיע, ברימונים, בלעצור אנשים, להשתלט על עציר, אבל לא מלמדים אותו רגע מי זאת אוכלוסייה. מה אורחות חייה? איך מדברים?
ואיך נראה ילד מיוחד חרדי, אתה יודע, יש ילדים מיוחדים שאתה לא יכול להבחין בהם בחוץ תמיד שאתם...
עזוב את אלה שאתה לא יכול להבחין, אנחנו ראינו תמונות של שוטרים מתעללים בנער בעל צרכים מיוחדים, שאתה מבחין שהוא כזה, רואים? אין פה מה...
אין דרך לחפש בכלל, יש גם האירוע בחג שרואים את מוישה לזה, שהאבא שלו מגיע ומראה שיש שהוא נכה, ובכל זאת מתעקשים לקחת אותו עזוק למשטרה, על מה ולמה.
טוב, נחזור להפגנה באבימה ונראה מה היה שם וכולי, כן, חוזר חלילה. עורך הדין דוב פרנקל, בהצלחה ותודה ששיתפת אותנו בחוויה שלך, אבי רבינה ואבי גרינצייג, תודה גם לשניכם, ערב טוב, שיהיה בשורות טובות.
ערב טוב, תודה לכולם.
פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף. סוף הסיפור, נחת עליי משום מקום קונה טוב ושילם את כל המחיר שדרשתי. והסיפור שלכם מתחיל עכשיו. היו שותפים עם הצדיק רב שייה מקרסטיר על ידי פעולות החסד של ברכת ישעיה, ושמכם יוזכר ביום ההילולה ג' באייר, להיכתב בעזרת השם בספר הפרנסה של הצדיק מקרסטיר. אל תחמיצו, חייגו עכשיו 1-800-860-866, 1-800-860-866. במיוחד עכשיו, ברגעים האלו מותג החולצות ברוקס ברדרס ומשפחת פורור עומדים לשירותכם במשלוחים עד פתח ביתכם. מרכז ההזמנות פועל מ-10 בבוקר ועד 6 בערב, במספר 0585-6x3, ובאין מענה ניתן לשלוח הודעה. בנוסף, תוכלו להתרשם מכל קולקציית הביגוד שלנו באתר furor.co.il. פורור, נעבור את זה ביחד.
הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה, מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367. 03-567-9367.
הודעה חשובה. בימים אלה מציינים את הילולת הצדיק מקרסטיר, הידוע כפועל ישועות רבות. זקוקים לישועה בפרנסה, ברפואה, בבריאות איתנה, זרע של קיימה או כל תחום אחר? חייגו לעמותת רב להושיע, שהוקמה על ידי נכדיו של הצדיק מקרסטיר, ושמכם יוזכר בחרדת קודש ותחנונים. בציונו של הצדיק מקרסטיר שבהונגריה, לאלו התומכים בחסד העצום של האכלת תינוקות רעבים באמצעות עמותת רב להושיע. 1-800-20-22-33. כשתינוק זקוק לאוכל, אל תעמדו מנגד. עמותת רב להושיע. 1-800-20-22-33.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו לזור.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו רוצים לפנות אל אסף ורצוג. שלום, ערב טוב.
וסרצוג, ערב טוב.
וסרצוג, נכון. סגן ראש אגף התקציבים במשרד האוצר. תראה, אנחנו שומעים הרבה על הפתרונות של משרד האוצר, שמענו בעיקר על הפתרונות לסחירים, רובם הגדול כבר קיבלו כסף לחשבונות הבנק שלהם, שמענו על פתרונות לעסקים קטנים, ובוא נאמר, המחאה הגדולה של העצמאים זועקת, ופה אנחנו באמת לא שומעים תשובות. ואני נותן לך את הבמה, מאזינים לך הרבה מאוד אנשים שהם עצמאים, אני לא מדבר על חברה קטנה או על עסק כזה או אחר, אני מדבר על עצמאי, אדם שנותן שירותים, אינסטלטור, חשמלאי וכולי, ומה יש לכם לומר לאותם אנשים?
טוב, אז קודם כל, אני דווקא חולק על הדברים כמו שהצגת אותם. ניתנו פתרונות מאוד משמעותיים, קודם כל בצד של מערכת הבריאות, וניתנו פתרונות מאוד משמעותיים לסחירים, אבל לצד הדבר הזה ניתנו פתרונות הרבה יותר גדולים לאוכלוסיית העצמאים ולאוכלוסיית העסקים, שצריך להגיד, יש חפיפה כמעט מושלמת בין עצמאים בסופו של דבר בעל עסק, בוודאי עסקים קטנים. אז בוא רגע נפרט. קודם כל, לעצמאים, הגדרנו, נתנו את מה שבוקצה, מה שבעצם נקרא מענק עצמאים. המענק הזה בפעימה הראשונה שלו ניתן עד היום למעלה מ-170 אלף עצמאים, צפוי לגדול, יש עוד בקשות שמשרד של רשות המיסים דנה בהם.
בוא נהפוך את המילה הזו מענק למספרים.
אז עד כה צפוי לצאת כסדר גודל, רק על הפעימה הראשונה, סדר גודל של כמיליארד, מיליארד ומאה שקלים. הפעימה השנייה של המענק הזה, שצפויה להתנתן סדר גודל בתחילת מאי, הורחבה בצורה משמעותית מבחינת הזכאות. אם במעגל הראשון היו זכאים כ-250 אלף עצמאים, במעגל השני כבר היו זכאים כמעט כולם, סדר גודל של כ-550 אלף עצמאים, 580 אלף עצמאים, זה תלוי בדיוק בנתוני המים שאנחנו לא יודעים. רגע, רק ברשותך
להגיד.
הפעימה הזאת כבר העלות שלה תהיה סדר גודל של 2.8 מיליארד שקלים, והיא נוגעת גם באוכלוסייה הרבה יותר רחבה של עצמאים, וגם גובה הפיצוי הרבה יותר גבוה, יכול להגיע עד 10,500 שקלים, מאוד בדומה למה שיש לסחירים בדמי אבטלה. בנוסף לדבר הזה ניתנו הרבה מאוד פתרונות לעסקים קטנים, החל מפטור מארנונה בעלות של 3 מיליארד שקלים, החזר מקדמות של רשות מיסים, דחיית תשלומים, קרן הלוואות בערבות מדינה, שאומנם התחילה לאט לאט, אבל כבר תופסת תאוצה מאוד משמעותית, כבר למעלה משניים וחצי
מיליארד. אז רגע, אני רוצה לעבור אותך באמת דבר דבר, אתה מדבר ככה, מכניס כמה דברים, גם ארנונה וגם הלוואות וכולי, אז בוא נעשה רגע סדר. עצמאי שהרוויח בממוצע, אני אומר, לפי הדיווחים שהוא נתן למס הכנסה בשלושת השנים האחרונות, הוא הרוויח 20,000 שקל בחודש. מה הוא מקבל היום בחודש האחרון? לא, לא. אני אומר, מה נשאר לו בסוף? מה השכר שלו?
נשאר לו 20,000 שקל, מצוין.
כן, מזה הוא חי, מזה הוא מפרנס את משפחתו.
100%. פעימה השנייה, טרם אושרה בממשלה, אבל היא צפויה להיות מאושרת בימים הקרובים, ובכל מקרה הפעימה תינתן בתחילת מאי. מישהו כזה קודם כל מקבל 10,500 שקלים, בדומה לשכיר, אילו שכיר שהיה מרוויח 20,000 שקלים, מפוטר, היום מקבל עבור החודש הזה 10,500 שקלים, זה קודם כל. דבר שני, אותו בעצמאי, הוא בעלי. בוא נגיד שהוא יכול להיות ספר, הוא יכול להיות חשמלאי, הוא יכול להיות מישהו שכותב חוות דעת כלכליות, הוא יכול להיות...
מוכר נעליים, אוקיי.
כל אחד אחר. עכשיו בוא נגיד שהוא מוכר נעליים, יש לו, קיבל פטור מארנונה לחנות, הוא קיבל דחייה בתשלומי ביטוח לאומי.
הארנונה לחנות זה פטור או דחייה?
פטור מלא למשך 3 חודשים, אפריל, מאי, יוני. לא משלמים ארנונה.
טוב.
למעט יש עסקים מוחרגים, שזה עסקים שהמשיכו לפעול, אבל שוב, אותו בעל חנות נעליים, פטור למשך 3 חודשים מלא. החזר מקדמות מרשות מיסים שקורה היום ולא קורה בעוד שנה, על מקדמות שנותן בינואר-פברואר. שזה סכום כסף משמעותית, אז מי שנכנס לעסק. זה דחיות של תשלומי מע"מ, ביטוח לאומי, חשמל, מים. זה מענק עסקים, שעכשיו אנחנו בונים אותו, אמור להיות גם מאושר בימים הקרובים. סדר גודל של 5.2 מיליארד שקלים שיחוקו לעסקים, שבעצם החזר על הוצאות קבועות, בהתאם לפגיעה של העסק, הוא יקבל בין, שוב תלוי מה המחזור של אותו עסק, אבל בין אלפי או עשרות אלפי שקלים, שוב אנחנו מדברים על עסקים של יכולים להגיע לכמה אלפי שקלים הכנסה חייבת בחודש, אז המענק הוא נמוך. אבל גם יכול להגיע לעסקים של 10-15-20 מיליון שח, יכול גם להגיע למאות אלפי שקלים בחודש.
כלומר, עצמאי שסוחר חנות או עסק, בעצם לא משלם ארנונה, משלם את השכירות, על זה אין לו ברירה, אם השכירות היא 10,000
נכון,
שקלים,
נכון, אבל אז... כמול השכירות הוא הולך לקבל מענק מהמדינה. זאת אומרת, מול ההוצאות הקבועות שלו בעסק. עכשיו, בואו לא נשכח, גם החלט, כי בכל אנחנו סוחרים אותו ככלי לשכיר, זה גם כלי לעצמאי, אם אותו בעל חנות מעסיק עכשיו שני עובדים,
כן,
הוא הוציא אותם מחלט, המדינה ספגה את העלות שלהם, זאת אומרת, המדינה עזרה לו בחלק מהעלויות, היא גם תיתן עכשיו מענק שיעזור לו להתמודד עם עוד חלק מהעלויות הקבועות שלו, ככה שיש מענה מאוד מאוד רחב, וכן צריך להגיד בסוף, עכשיו... אני כן בגלל זה אומר חולק, אז זה משמעות בהתחלה, שוב, אני מבין את הזעקה, ואנחנו שומעים את הדברים, ואנחנו גם בקשר עם הגורבים.
כן, אני רק אסביר למאזינים שהזעקה היא נובעת ממכלול הנתונים, כלומר, עצמאי שומע את הדברים הללו, ואומר, אני עדיין משלם שכירות, עדיין יש לי הוצאות, עדיין הזמנתי הרבה סחורה שנמצאת במחסן, ואני לא אוכל למכור אותה בחלק מהמקרים.
בהחלט, יש... אבל בניגוד לשכיר שיש לו, עוד פעם, כל אחד זה עולם אחר.
כן, כן, ברור.
נכונה, אבל אני אומר שיש עוד הרבה כלים, כשלא נכון להסתכל על הכלים שניתנים, לתוך עניין, על המענק עצמאי, להסתכל גם בנפרד
אוקיי.
שאנחנו נותנים עבור עסקים.
טוב, נתת קצת תמונה וכללים, ואני חושב שמאזינים שלא כל כך מונחים בעניין, שמעו את הדברים וידעו מה... הדרישות שהם יכולים לבוא לבקש, ומה הזכויות שלהם בימים הללו. אסף וסרצוג, תודה רבה לך.
תודה לך.
סגן ממונה התקציבים משרד האוצר. ערב טוב, אנחנו סיימנו את המהדורה המרכזית לערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לאורי כהן הטכנאי, תודה לכם מאזינים, בשורות טובות. ערב טוב, להתראות.
מלכי, ראית את החולצה הכמעט לבנה שלי?
גם אצלך החולצות כמעט לבנות?
התקדמי לוונישקליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וונישקליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף. פורור, חד וחלק.
הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה, מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367 03-567-9367.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף. עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
שלום לכם וערב טוב. כמדי יום שלישי בשבוע, גם הפעם אנחנו עם יומן החוץ לסיכום החדשות העיקריות שהתרחשו ברחבי הגלובוס בשבוע האחרון. אתכם מאחורי המיקרופון שלמה ריזל, הטכנאי הוא ישי פופובסקי, וגם הפעם, בדיוק כפי שקרה בחודשיים האחרונים, תעסוק כל הפינה שלנו בנגיף הקורונה.
Good afternoon. I have today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. No question. It's hard to find words to express my debt. But before I come to that, I want to thank everyone in the entire UK. The effort and the sacrifice you have made and are making. When the sun is out and the kids are at home, when the whole natural world seems at its loveliest and the outdoors is so inviting, I can only imagine how tough it has been to follow the rules on social distancing.
בפינה האחרונה שלנו ששודרה ממש לפני פסח, השמענו את קולו של ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון, שמכריז על סגר על בריטניה. מאז עברו מים רבים בנהר התמזה שבלונדון, וג'ונסון הספיק להידבק בנגיף, להיות מאושפז בטיפול נמרץ, תוך שסמכויותיו מועברות לסגנו, וגם לשרוד ולחזור ולדבר עם האזרחים על שמירת כל ההנחיות, כפי ששמענו ממש עכשיו. אלא שבעוד ג'ונסון מחלים וחוזר לתפקוד, יש מי שטוען כי הוא אחד האשמים הבולטים בעובדה שהקורונה התפשטה עד כה בבריטניה והביאה למותם של 117 אלף אזרחים. מהם, וכפי שפרסמתי היום לראשונה כאן בכל חי, למרבה הצער גם מעל ל-300 יהודים. בקרב של ג'ונסון טוענים כי בתחילת המשבר העולמי לפני כחודשיים, כשהנגיף עוד לא הגיע לבריטניה ואפילו לא איים על אירופה, נהדר ג'ונסון מלפחות 5 ישיבות קבינט שדנו בעניין.
We will win because our NHS is the beating heart of this country. It is the best of this country. It is unconquerable. It is powered by love. So, thank you from me, from all of us, to the NHS.
כאן נשמע ג'ונסון אומר כי הבריטים ינצחו את הקורונה, אבל הביקורת אליו מראה לנו שג'ונסון, וכמוהו קרוב לוודאי עוד מנהיגים רבים בעולם, יאלצו להילחם על כיסותיהם. אחרי שכל זה ייגמר, הם יצטרכו לתת דין וחשבון ולהילחם על עתידם הפוליטי. ומי שנמצא תחת אש צולבת בהרבה הוא כמובן נשיא ארצות הברית טראמפ, בעוד מבקריו הרבים קוטלים אותו לעתים בצדק, וכך שלא עשה מספיק וגרם למגיפה להתפשט בארצות הברית, ולכך שהיום עבר מספר החולים בה את ה-800 אלף ומספר המתים חצה השבוע את ה-40 אלף, טראמפ טוען שהוא עשה והרבה, ושמלו פעולותיו היו היום בארצות הברית לפחות 200 אלף מתים. יחד עם זאת, במסיבת עיתונאים הלילה הוא אמר כי הצפי הוא שלפחות 50 או 60 אלף בני אדם ימותו בארצות הברית כתוצאה מהנגיף. טראמפ נקלע שוב ושוב לחילופי יש, בעיקר במסגרת מסיבות העיתונאים שלו. עיתונאים רבים המונעים מאג'נדה שמאלנית, אנשי הפייק ניוז כפי שטראמפ מכנה אותם, תוקפים אותו שוב ושוב, לפעמים תוך שהם מתיחים בו שקרים או אלבונות מרומזים. אבל טראמפ כדרכו לא נשאר חייו. כאן למשל הוא נשמע תחת התקפה השלטונאית על כך שלא עשה כלום, אבל טראמפ מצידו אומר לה, אני הנשיא של ארצות הברית וגם אנמיכי את הקול שלך, פעלתי כדי שלא יהיו מתים רבים בארצות הברית. הקשיבו לחילופי הדברים.
We were very early. Oh, I'm the president. And you know what I just did? And you know what I just...
And by the way, when you issued the ban, the virus was already here.
Okay, and you know how many people when I issued the ban? How many cases of virus were in the United States when I issued the ban? Do you know the number?
But did you know that it was going to spread and become a pandemic? I did my research. On the 23rd of March, you said you knew this was going to be a pandemic well before the WHO. So you knew it was going to spread.
I did know it. I did know it. All I have to do is look. All anybody knew it. Just, are you ready? How many cases were in the United States when I did my ban? How many people had died in the United States? Keep your voice down, please. Keep your voice down. How many cases were in the United States? I did a ban where I'm closing up the entire country. How many people died? How many people died in the United States? And yet I closed up the country, and I believe there were no deaths, zero deaths at the time I closed up the country. Nobody was there. And you should say thank you very much for good judgment. Go ahead, please.
אבל הדמוקרטים בארצות הברית יודעים להכיס את טראמפ לא רק במסיבות העיתונאים שלו או בתקשורת, אלא גם במגרשו הפרטי. כאן ניתן לשמוע קולות של מפגינים שהתמקמו מתחת למגדל טראמפ המפורסם בניו יורק, תוך שהם מאשימים אותו בקורונה. מחזות הזויים שאנחנו רואים לפעמים כאן בארץ של האשמת ראש הממשלה נתניהו או של שר הבריאות ליצמן בקורונה, הם רק חיקוי חיוור של מה שעובר טראמפ בארצות הברית. ובינתיים במזרח התיכון בטורקיה תוהו ובוהו. טורקיה שניסתה להסתיר את הגעת הקורונה לתחומה, אולי כדי להיות תחליף למפעל הייצור הסיני, נאלצת להתמודד לא רק עם מספר החולים הגבוה ביותר במזרח התיכון, מעל ל-90 אלף בני אדם ולמעלה מ-2,000 מתים, אלא גם עם התקרבות ממשית להתמוטטות בועת הכלכלה הטורקית המזויפת שיצר ארדואן, ועם אלימות ברחובות. קולות ששמענו עכשיו היו של ביזת חנויות ושל מאומות. כחלק מניסיונותיו להשליט הגמוניה בעולם המוסלמי ולהחזיר את ימי האימפריה העותומנית, מנסה הסולטן ארדואן לרכוש את אמונם של מוסלמים רבים. כך למשל הוא מביא לטורקיה אלפי צעירים ערבים כדי שילמדו באוניברסיטאות שלה בחינם, על חשבונו ולמעשה גם על חשבונם של האזרחים הטורקים. כך הוא רוכש צבא של שכירי חרב במקודות מפתח רבות באותן מדינות, ובקטע הזה ניתן לשמוע איש ביטחון טורקי מסביר ברמקול בערבית קלוקלת למאות צעירים ערביים שהגיעו לשדה התעופה החדש באיסטנבול שהם לא יוכלו לעזוב את המדינה. זה ייקח יום, שבוע, חודש או שנה, הוא נשמע אומר להם, אבל אתם תצטרכו להישאר כאן עד שהמדינות שלכם יחלצו אתכם.
מאמי, אותו נג'אב סחיח. אלא אינטזר, אינטזר, אינטזר. בס אינטה תנטזר, מה בערב? מומקן סעה, מומקן שחר, מומקן סנה. מה בערב? אל-חוקומה טבעקום איתו, מש חוקומה טבענה. ערפת, לא תסתנה הון. רוחה על איסטנבול, רוחה היא חלטה תנה.
עד כאן פינת החוץ לשבוע זה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. היו שלום ובשורות טובות.
שדרים.